כן, צהריים טובים. אשריכם ישראל, הלומדים גם בצום. רק בישיבות יש דברים כאלה, מגיע הצום, כולם מתפרקים. כאילו, כל העולם עובד, תפקד, חי, כאילו, מה קרה? כמה שעות לא אוכלים, אבל... טוב, עזרת השם, למד זכות על עם ישראל. טוב. כן, קניין חופה. מחלוקת המוראים, האם חופה יכולה לעשות קניין אירוסין, קניין קידושין, או לא. נראה ככה בזריזות, ככה רק ליישר קו על, על הגמרא, וננסה להבין את השורש של המחלוקת הזאת. אמר אבונה, חופה קונה מקל וחומר. ומה כסף שאינו מאכיל בתרומה קונה? חופה שמאכלת בתרומה אינו דין שתקנה? את הגמרא, וכסף אינו מאכיל? ואמרו לה, דבר תורה, ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה, שנאמר בכהן כי יקנה נפש קניין כספו. והי קניין כספו? ומה הטעם אמרו אינה אוכלת? גזרה. שמה ימזגו לכוס בבית אביה ותשכנו לאחיה ולאחיותיה. אני כבר מאיר פה, מה שגם הערתי, הבאתי פה את משה פיינשטיין, ששואל על הקל וחומר הזה, שהוא מאוד קשה, כי הוא, זה מה שנקרא, איך הגמרא אומרת, זיל קרי בירבו, כאילו זה מה שנקרא כל תמיד חכם של יום אחד, כבר יודע את הדבר הזה, ש, שמהתורה, כסף, אישה אוכלת תרומה, קונה נפש קניין כספו, זאת אומרת, קניין כסף הוא מאכיל בתרומה, וחכמים גזרו שהוא לא יאכיל בתרומה. אז לעשות את הקל וחומר, אתם הדיברות משה, הוא אומר, דבר תמוע. ואבי זה כטעות שהוא דבר תמוע. זאת אומרת, כאילו, לשאול מכסף ואז להגיד, מה, אבל כסף הרי... אנחנו יודעים, זאת אומרת, כאילו מדי רבנן גזרו ש, שזה לא מאכיל, אבל מהתורה הרי זה כן מאכיל, אז מה, רבונה לא ידע את זה? כאילו הגמרא אומרת, טוב, אלא פריך אחי. זאת אומרת, הביאו אבא אמינה ודחו אותה, אבל זה ברור שידחו אותה, כי מהתורה כסף כן פועל ואישה אוכלת תרומה. הערה שככה במסגרת כלל הדברים, אולי גם נזכה קצת להבין את זה. על כל פנים, אז זה כמובן נדחה, ואז הגמרא מגיעה לדבר העיקרי, אלא פריך אחי. ומה כסף שאינו גומר? קונה חופה שגומרת, אינו דין שתקנה? יפה. אז פה עכשיו יש קל וחומר כבר שהוא, כן, בעצם מובן מאוד. מה אומר הקל וחומר? אומר כסף הוא לא גומר. מה זאת אומרת הוא לא גומר? הוא לא עושה את הפעולה השנייה, כן, יש לנו פעולת קניין קידושין, שזה כסף שתה רוביה, ואחר כך יש חופה, שזה השלב הבא של, של היציאה הגמורה מבית אביה, והכניסה לבית בעלה. זאת אומרת, הקידושין עוד לא, גורמים את החיבור המוחלט והגמור בין האיש והאישה. מה שעושה את זה, זה החופה. וכסף לא עושה את זה. זאת אומרת, כן, נסה, תחשבו, סיטואציה כזאת, שהיה הקניין, לא משנה איזה, קידושין, ועכשיו יבוא הבעל ועוד פעם ייתן לאבא קניין, ייתן לו כסף ויגיד לו, עכשיו היא קנויה לו באופן גמור. זה לא יעבוד. רק חופה עושה את זה. אז אם אלה, מה כסף שאינו גומר? הוא קונה, הוא עושה את הקניין הראשון, את קניין הקידושין, אז חופה שיש לה כוח לגמור, יש לה כוח לעשות את הקניין השני, שגומר את הנישואין, אין עוד דין שתקנה. אומרת הגמרא, מה לכסף שכן פוקדים בו קדושות ומעשר שני? ביאה תוכיח. מה לביאה שכן קונה ביבמה? כסף יוכיח. חזר הדין, לא ראי זה כראי זה, לא ראי זה כראי זה, הצד השווה שבהן, שקונים באלמה וקונים כאן. אף אני אביא חופה שקונה באלמה וקונה כאן. כן, אז עכשיו זה עובר לסוג של לימוד כזה, אולי של מה מצינו, או איזשהו פיתוח של הקל וחומר, חזר הדין. אומרת הגמרא, מה להצד השווה שבהם, שכן הנעתן מרובה, כן, ביאה וכסף, הנעתן מרובה, לעומת חופה, אין שום הנעה וחופה, כן? חופה זה איזשהו קורת גג משותפת לשניהם, זה לא. שטר יוכיח שאין בו הנעה מרובה והוא קונה. מה לשטר שכן מוציא בבת ישראל, הוא עושה גירושין. כסף וביאה יוכיחו שהם לא עושים. וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה. הצעת השווה שבהם, מי זה עכשיו שבהם? מי זה עכשיו הצד השווה שבהם? מה כלול עכשיו בהם? איזה קניינים עכשיו כלולים בצד השווה שבהם? חופה לא, חופה זה אותו אחד שאנחנו רוצים ללמוד. צד השווה שבהם זה כסף, ביאה ושטר. שטר נכנס עכשיו לתוך הצד השווה. שלושתם הצד השווה שבהם שהם קונים, אף אני אביא חופה שגם היא קונה. יפה. אומרת הגמרא, כן, איפה היינו? קונים באלמה וקונים כאן, אף אני אביא חופה שקונה באלמה וקונה כאן. מה לצד השווה שבהם? שכן ישנן בעל כורחה. דוחים את הקל וחומר, או את הצד השווה, איך דוחים אותו, שכן ישנן בעל כורחה, זאת אומרת, כל הקניין, שלושת הקניינים הללו, יש איזושהי מציאות שעושים אותם בעל כורחם. שטר זה בגירושין, ביאה זה בייבום, כן? וכסף בעמה עברייה. אז שלושת הקניינים האלה, לעומת חופה, שחופה לא עושים אותה בעל כורחה, כן? חופה זה ברצון. אז אתה לא יכול ללמוד משלושת אלה, אז זה הסברה לדחות את הלימוד הזה. ורבונה, אז מה רבונה יגיד על התחייה הזאת? הרי רבונה כן לומד את הלימוד הזה. רבונה אומר, כסף מיה באישות לא אשכחם בעל כורחה. אומר רבונה, בענייני אישות לא מצאנו שכסף פועל בעל כוחו, כי כסף פועל בעמה עברייה. עמה עברייה זה לא אישות. שטר, ביאה ושטר הם באמת בענייני אישות. ביאה זה בייבום ושטר זה בגירושין. זה בענייני אישות. אבל כסף אכן פועל בעל כוחו, אבל לא בענייני אישות. הוא פועל את זה ב... ולכן, לפי רבונה, חוזר הלימוד. מה מצינו שהם קונים באלמה? שלושת הקניינים הללו קונים באלמה, ביאה קונה בייבום, שטר קונה בגירושין, כסף פועל בעמה עברייה, וקונים כאן בקידושי אישה, אף אני אביא חופה שקונה באלמה, דיינו שהיא גומרת, שתקנה כאן, שהיא תעשה, שתעשה חופה. זה הלימוד של רבונה, וזה הסיבה של אלה שחולקים עליו. בסדר, קודם כל עד כאן ככה ליישר קו עם, עם הפשט. טוב. אז אם כן, אנחנו רואים כבר פה במהלך של הגמרא, שיש מי שדוחה את הקל וחומר הזה, ולא רק זה, אלא מיד בהמשך אמר רבא שתי תשובות בדבר. זאת אומרת, רבא חולק על רבונה, רק ככה לסיים את המהלך, רבא חולק על רבונה ולא מקבל אותו משתי סיבות. חדה דשלוש תנן וארבע לא תנן. במשנה כתוב, אישה נקראת בשלושה דרכים ולא בארבע, אז חופה לא. ועוד, ופה רבא כבר אומר איזה סברה, כלום חופה גומרת אלא על ידי קידושין. וכי גמרינן, חופה שלא על ידי קידושין, מחופה שעל ידי קידושין. אומר רבא, תשמע, זה לא אותו דבר, זה לא אותו כוח. למה? מאיפה יש כוח לחופה לגמור? בגלל שקודם היה כבר, הקניין העיקרי כבר היה קודם, אז כבר התחלנו את המהלך, עכשיו מה נשאר לחופה לעשות? סיים. כוח לסיים יש לה. אבל רבונה רוצה להגיד שיהיה לחופה כוח מה? לפעול, להתחיל. זה לא. ולכן זה הסיבה שרבה חולק על רבונה ואומר שחופה לא יכולה לעשות קניין, קניין קידושי. אמר לי, אביי, עדקי אמרת ג' תנן וד' לא תנן, תנא מילתא דכתיבה בידיה קטני, מילתא דלא כתיבה בידיה לא קטני. אז זה לא קשה, כי יש מה שכתוב בתורה בפירוש, מה שלא כתוב בתורה בפירוש, המשנה לא כותבת, אבל הוא קונה. ודכי אמרת, כלום חופה גומרת אלא ידי קידושין, רבונה נמי אחי כי אמר. שימו לב עכשיו לסיום. ומה כסף שאינו גומר אחר כסף קונה, חופה שגומרת אחר כסף אינו דין שתקנה. הוא מכניס את השאלה שלהם, הוא מכניס בתור הקו החומר, הוא אומר, אדרבה, בוא תסתכל. כסף, גם אם תרצה להכניס אותו אחרי כסף, כדי לעשות את החופה, לא תצליח. אז חופה שיש לה את הכוח לגמור אחרי כסף, אינו דין שהיא תעשה כבר את גם את הדבר הראשון. יפה. אז מה שאנחנו רוצים להבין, זה את שורש המחלוקת. בסוף יש מחלוקת מאוד מאוד גדולה ומשמעותית. צריך לזוכרים גם לגבי חליפין. כל פעם שיש מחלוקת על הקניינים הנוספים, האם הם קונים או לא, זה חייב להיות משהו מאוד מהותי. כי יש את הקניינים שהם ברורים וכולם מסכימים עליהם, ויש את הקניינים הנוספים שיש עליהם מחלוקת. ומחלוקות האלה בדרך כלל הן נובעות מאיזה שורש מאוד עמוק, כי בסוף מדובר האם אפשר לעשות בזה קניין קידושין או לא. אז מה השורש המחלוקת? אז פה יש לנו דוגמה, לפי דעתי, דוגמה מאוד מאוד יפה לתורת ארץ ישראל. אתם יודעים שבישיבה הרבה פעמים חבר'ה באים בטענות ש... איך פוגשים את תורת ארץ ישראל? מה זה הדבר הזה, ואיפה פוגשים אותו, ואיפה רואים אותו, וזה נראה כזה דבר כזה, כל מיני תיאוריות כאלה, אין תורה כתורת ארץ ישראל, כתוב על אהרון קודש, הרב קוק, עניינים, אבל תכלס, כאילו, איפה רואים את זה בגמרא, איך לומדים ככה, איפה פוגשים את זה? אז אני, כל פעם שיש איזה מפגש ככה מאוד ברור עם תורת ארץ ישראל, אז אני דואג לעשות את ההקדמה הזו, להגיד, תראו, פה, שימו לב, זה דוגמה נפלאה לתורת ארץ ישראל. ולמה זה דוגמה נפלאה? כי אנחנו תכף נראה כמה דקות קצר, מהלך שהרבה מאוד אחרונים הסבירו אותו דבר. איך להסביר את המחוקת הזאת? מהלך שהוא נכון לגמרי, אבל הוא נעצר בשלב שלפני תורת ארץ ישראל, בשלב של הלמדנות הרגילה, הישיבתית הרגילה. תכף נראה את זה. ואז באה תורת ארץ ישראל, ועל אותו דבר, קומה בונה, קומה גבוהה יותר, שמסבירה את אותו הדבר רק בעוצמות הרבה יותר גבוהות. תכף תראו למה אני מתכוון, אז אני אחזור ואזכיר לכם מה אמרתי עכשיו. אז מה מסברים האחרונים פה בגמרא? באמת הסבר, לקחתי פה רק לדוגמה, הבאתי שניים, יש עוד נוספים, זה כנראה משהו מאוד מתבקש. אבל בוא נראה רגע, נקרא את זה קצרה. כן, במקום אחד נמצא ספר שנקרא בית לחם יהודה, פה על מסכת שלנו. מסביר, מאי דפלגינא דרבונה, כן, רבה שחולק על רבונה. ולא סביר עליה קל וחומר דידה, יש לומר דזהו משום שיש לחקור ביסוד דין חופה. האם זה מעשה קניין שבכוחו לעשות נישואין, או שאין זה מעשה קניין, אלא שזהו גמר קניין האירוסין. ולאו מתורת קניין, אלא משום שיש בו הנהגת אישות מסוימת. על ידי זהו זה אפשר לגמור את האירוסין ולעשותה נשואה. והנה, כל הקל וחומר שרבונה, דבחופה איכא עדיפותא, הוא רק משום דרבונה סביר עלי, דחופה אב יהיה מעשה קניין. אשר על כן, סביר עלי, דראיה מזה, דמעשה קניין דחופה הוא קניין עדיף. ומה שאין כן, הנה מה דכל כוחה של חופה. הוא רק בהשלמת אישות, אם כן לא שייך כלל הקל וחומר. ויש לומר איפה, שבזה הוא דפלגינן עד הרבונה. שימו לב, שאלה מאוד פשוטה. הוא אומר, בוא נחקור. חופה, מה זה חופה? תעזבו עכשיו את רבונה ואת רבה. מה זה חופה? מה זה פיזית חופה אנחנו יודעים? כן, יש חופה, שמים איזשהו משהו שהוא ככה מעציל וחופה, לישון חיפוי, חופה על שני בני הזוג ביחד, וזה סוג של בית כזה, שכאילו זה עכשיו איזשהו סוג של התחלה של חיים משותפים ביחד, כאילו הם מתחת לאיזה קורת גת אחת. מה זה באופן הלכתי? שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שזה ממש קניין. זה קניין. כשאנחנו עושים את הדבר הזה, ואנחנו עכשיו נמצאים, בני הזוג נמצאים מתחת לחופה הזאת, אז התורה חידשה שלמעשה, המשמעות היא למעשה, שכדי להתחתן, צריך לעשות כמה קניינים? שניים. קניין אחד של הקידושין, שהוא קורה על ידי כסף, שטר וביאה, בינתיים, וקניין נוסף שהוא חופה. זה אפשרות אחת. אפשרות השנייה, שהבעל הבית לחם יהודה קורא לזה הנהגת אישות. הנהגת אישות אומר, זה לא קניין. זה לא קניין. אלא זה פשוט משהו של החיים. אם תרצו, אפשר אולי להגדיר את זה, יש בהרבה דברים בגמרא, עושים חלוקה בין מציאות לדין. יש דברים שהם חיים, שזה מציאות, ויש דברים שהם הלכה, שהם דברים תורניים. חופה, האם זה מציאות או דין? מי שאומר דין, אומר חופה זה דין, זה, 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 זה קניין, זה משהו הלכתי, זה אקט הלכתי. זה לא אקט של מציאות, של חיים. מי שאומר הנהגת אישות, מה שבעצם הוא אומר, פשוט הזוג עשה קניין. מה חסר עכשיו? עכשיו חסר שבינתיים היא נשארה בבית אביה, הוא בביתו שלו, ועכשיו צריך שהם יתחילו לחיות ביחד. איך מגדירים את הרגע שבו הם התחילו פשוט לחיות ביחד? הם פה מתחת לקורת גג אחד, והם התחילו לחיות ביחד. וזה גומר את ה... זה מסיים פשוט את התהליך. ולפי זה, זה לא קניין. אומר הבית לחם יהודה, על פי זה אני מבין מאוד פשוט המחלוקת בין רבונה לבין רבה. שרבונה סובר, אתם תגידו, שחופה היא מעשה קניין. כיוון שהיא מעשה קניין, אז אומר רבונה, אם יש לה כוח לעשות, תזכרו את את הסוף של רבונה, ומה כסף שלא גומר אחרי כסף. קונה, כלומר עושה קניין, קידושין, חופה שיש לה כוח לגמור אחרי כסף, דהיינו לעשות את מעשה הקניין השני. כסף לא יכול לעשות את המעשה השני. כסף יכול לעשות את המעשה הראשון. הוא לא יכול לעשות את המעשה השני. חופה יש לה כוח לעשות את המעשה השני, כלומר את הקניין עצמו שהוא מכניס אותה לביתו. מה, אז לא יהיה לו כוח לעשות את המעשה הראשון? מה רבא סובר? רבא אומר, לא, חופה זה לא קניין. חופה זה הנהגת אישות, זה מכניסה לביתו. ולכן אתה בכלל לא יכול ללמוד מזה על, על, על מעשה קניין. חופה, יש לה כוח, איך רבא אמר, כלום חופה גומרת, אלא בגלל שמה היה לפניה? היה כסף לפניה, היה קניין. אחרי שהיה קניין, אז יש לה חופה כוח, סיים את הקניין. דהיינו, לחיות ביחד, כן? להיכנס עכשיו לתוך המציאות של החיים. אבל אין לה כוח לעשות את הקניין הראשוני, אין לה כוח לעשות. עד כאן? בסדר? פשוט, מובן, גם בדיברות משה אומר דבר מאוד מאוד דומה, אני חושב שלא צריך אפילו לקרוא את זה, כי הבאתי ככה שאת בלימוד העצמי, מי שלמד, יוכל ככה לראות עוד כיוון, אבל זה כיוון. עכשיו מה אמרנו? דוגמה לתורת ארץ ישראל. שמה? אפשר לעצור את הלימוד פה ולהסתפק ולהגיד, וואלה, ממש יפה. מסביר. הנה, חקירה זה מציאות, זה דין, זה מעשה קניין, זה לא מעשה קניין, זה הנהגת אישות. וואלה, ציון גואל, הבנת את הגמרא, אתה יכול להמשיך הלאה. אבל אם אתה רוצה להבין עוד יותר לעומק, אז אתה מחפש את המשמעות, מאיפה זה נובע. אבל לא מספיק להגיד לי, טוב, זה סובר שזה קניין, זה סובר... אבל למה הוא סובר שזה קניין, ולמה הוא סובר שזה לא קניין? מאיפה זה מגיע? אז אם תדברו על זה לפעמים אולי עם חברים, אולי שלמדים שבות אחרות, יגידו לכם, מה, איפה זה מגיע? כאילו, די, זהו. זה מגיע מפה, כאילו, זה אחד אומר זה קניין, אחד אומר זה לא קניין, זהו, מה אתה רוצה לחפור? כמה אתה רוצה לחפור, כאילו? זה מספיק, זה יפה וזה מסביר והכל טוב. אבל באמת, כיוון שהתורה באמת בנויה על שורשים, סברותיהם של חז"ל, תנאים והמוראים, כידוע, הכל בנוי על סודות התורה, אז גם פה צריך להבין איפה זה בנוי, על, על, על סודות ויסודות התורה. ופה זה לוקח אותנו באמת לשני כיוונים, כמו תמיד, כמה דקות, רגע, אנחנו עכשיו בכלל נמצאים באיזה שיעור זוגיות כזה, משהו בכלל אחר לגמרי, ואז אנחנו חוזרים ככה, חוזרים לגמרה. יש באמת שני מבטים, על כל המהלך הזה של ההתקשרות בין איש לאישה. כי באמת בהתקשרות בין איש לאישה, אנחנו רואים שבעם ישראל, אנחנו רואים שיש פה דבר מאוד מאוד מיוחד. זה לא כזה משהו פשוט, שפשוט, כאילו, מה הבעיה? אתם רוצים להתחתן? סבבה, קדימה, תחתנו. כאילו, תכנסו לגור ביחד. תכתבו באיזשהו מקום, בעירייה שאתם זה, ונגמר הסיפור. רואים בתורה שזה לא ככה, יש פה קניינים, ויש חופה, ויש קידושים, מה בדיוק קורה פה? אז פה יש שתי גישות איך לראות את הדבר, ותכף נראה, שתי הגישות האלה מאוד מאוד קשורות למה שראינו עכשיו על חופה. גישה הראשונה יותר מוכרת, ונתחיל איתה, ואז נלך לגישה השנייה, שהיא קצת פחות מוכרת, ולפני שבוע, בזכות הלימוד זוהר, מצאתי לה עוד חיזוק בזוהר. אבל הגישה הראשונה, אומר הרמב״ם, לפני מתן תורה, מה היה? מה היה לפני מתן תורה? מה? היה פוגש אדם אישה בשוק, רצה הוא והיא, מכסה לביתו. עכשיו אני שואל אתכם, זה היה ההתייחסות לזה, ואז אומר הרמב״ם, רגע עוד משפט, אומר הרמב״ם, באה תורה וחידשה מה? קניין קידושין. שלפני שאדם עושה את אותה הנהגת אישות שהוא חי עם אשתו, ולפני כן צריך לעשות קניין. חשבו על זה רגע טוב לעומק, ותכף נבין את זה עוד יותר טוב. בעצם מה שאומר הרמב״ם, הוא אומר, מה שהיה לפני כן, אולי אני אשאל אתכם, מה שהיה לפני כן, זה היה מציאות או דין? מציאות. היה אדם רוצה, זה ככה גם התיאור, היה אדם פוגש אישה בשוק, רצה הוא והיא, מתחילים לחיות ביחד. זה מאוד, זה ממש מספר מציאות. זה מספר חיים טבעיים, שאין עוד תורה ואין הלכה, ולכן פשוט באה התורה וחידשה, וואו, באה התורה ואמרה, לא, יהיה קניין לפני. הקניין הזה הוא החידוש. הקניין הזה, קניין הקידושין, מאיפה אנחנו יודעים שהוא החידוש? כל הזוגות שעברו אצלי לפני הזה יודעים כבר בעל פה, כבר שורקים את זה כבר לפני שזה, והרסתיך לי לעולם, כן? דברי הפסוק, ואז דברי הרב קוק, והרסתיך לי לעולם, וואו, התחדש קידושין, קידושין חידשו חידוש עצום, שלפני שאדם חי עם אישה, קודם כל הוא קשור אליה. קודם כל הוא עושה קניין. קניין הזה הוא בעצם יוצר, לכן זוכרים את זה לכל החיים, והרסתיך לי לעולם. כל החיים זוכרים את הקניין הזה, כי הקניין הזה בעצם זה כל הקשר, זה כל הגעגוע, זה כל הציפייה. זה אפילו הם עוד לא חיים ביחד, אבל הם כבר קשורים, כי זה מה שקורה בקידושין, מה שהיה פעם. הם מתקדשים, והיא חוזרת לבית אביה, והוא בביתו, והם כבר מחוברים ביניהם בצורה פנימית, אבל עוד לא חיים ביחד. כלומר, לפי זה, מה מעשה הקניין העיקרי? הקידושין. חופה מה היא? גומרת. חופה היא מסיימת. חופה בעצם הייתה כבר קודם. ובאה התורה וחידשה שמה שהיה קודם זה לא מספיק, כי זה סתם כזה חיים שותפים, טבעיים. צריך לעשות פה איזה משהו הלכתי, משהו קנייני. בוא. באה התורה ואמרה, יהיה קניין קידושין, הוא בעצם הופך להיות הדבר העיקרי. אחר כך יש חופה שהיא ככה מסירה לחופה, ככה מוסרים אותה מבית אביה לבית בעלה, וזהו, מתחילים את החיים. זאת אומרת, לפי הגישה הזאת, אז החופה היא מציאות, היא הנהגת אישות, כמו שראינו, ולא. אבל יש הסתכלות אחרת. הסתכלות אחרת, אומר אותה, הרמח"ל מגדיר אותה בצורה מאוד מאוד חזקה. אני אומר, התחדש לי ממש השבוע, שכתי את זה לדף מקורות, את הדברים של הזוהר. תראו מה אומר הרמח"ל, בואו נקרא אותו בפנים. מנהג הקניין בשידוחין, והדבר הקניין אשר דיבר כבוד תורתו. שימו לב טוב ברמח"ל עד הסוף. הנה כל הדברים אשר בין איש לאשתו, הלא קודש קודשים הם בעצמם. אך שכלות בני האדם תחזירם לאבי אבות הטומאה. באמת זה עניין רע אשר שלט האדם בליעל באדם. מיום אוכלו את העץ אשר נאסר לו, כשעלתה הערבה במקום שלא היה שום בושת ופגם מתחילה. ועל כן מנהג גיהנום הקניין ודאי, כמו שחרפה הוא חוש המישוש לאיש אשר בער כבהמות נדמה. אך איש ההולך בדרכי השם, כאשר קדוש מעשה חיבורו, כן קדוש מעשה קרבתו. ואם אסכה לדבר לכבוד תורתו פה אל פה, אז אגיד לו את כל ליבי בזה. אך זאת בוודאי אמתי, כי הכנה מלטאי, ולהקדים קורבה לחיבור, הכנה גדולה היא אליו. כמו שאמרו חז"ל, אם תיקו סוד לא יקדש אדם אישה עד שיראינה תחילה. גם כי יוסיפו לומר טעם פשטי, וככל החש והתבן לבעירי, כן, טש כמו נותנים לבהמות, שומע הרשב"י, והוא סוד עניין טוב מראה עיניים מהלך נפש. איני רוצה להרחיב דבר זה בכתב אתה, רק בקיצור איזה דבר מעניין הקורבה. אני אסביר מה הוא אומר, ותכף תראו את הפסקה הבאה יותר חזקה. שאלו את הרמח"ל על... היה להם מנהג לתת בתקופת השידוחין לשלוח מתנות. גם היום נראה לי עושים את זה.
חברות.
מה?
חברות.
לא. הארוס לארוסתו, ואפילו עוד לפני האירוסין. כשהם חברים, הוא כבר מתחיל לשלוח להם מתנות. עכשיו הרמח"ל אומר, צריך זהירות מועד, הוא אומר, כל העניינים בין איש לאשתו, הם יכולים להיות קדושה גדולה, והם יכולים להיות טומאה גדולה. כי הקרבה הזאת, היא מאוד מסוכנת. לפעמים שמספרים לי את זה, לפעמים חבר'ה שהם קנו לה פה, הם קנו לה שם, אני אומר רק, תיזהרו, זה יוצר קרבה.
יש גם בגמרא, אבל.
מה?
יש גם בגמרא את הדיון הזה על מתנות לפני או אחרי הקידושין.
כן, כן, בסדר. אני אומר, זה משהו שנמצא, ושאלה איך להתייחס לזה. אז אומר הרמח"ל, אחרי שהוא אומר את הנקודה האדומה הזאת, כאילו שתיזהרו קצת, כי זה יכול להיות טומאה, אבל אז הוא הולך לכיוון האחר. ואומר, זה מאוד מאוד טוב, וזה מאוד מאוד חשוב. למה? כי תהליך הקרבה שבין איש לאישה, הוא תהליך מתמשך שנבנה בשלב על גבי שלב, ועכשיו שימו לב טוב מה שאני אומר, כל שלב גבוה יותר, הוא מחזק יותר את הקשר, והוא עוצמתי יותר. והוא מקדם אותך יותר לקראת הדבר הסופי, שזה החיבור הגמור ביניהם. למה צריך את כל העבודה? למה צריך את כל התהליך הזה? התחלה ככה כתוב, הוא מביא גם, לא יקדש על המשה עד שיראנה. זה לא רק שיראנה בעיניים, אלא יראנה. כלומר, שיראה אותה. טוב מראה עיניים מהלך נפש. צריך לראות אותה, צריך להתקשר אליה. את ההתקשרות הזאת עושים בשלבים ועושים אותה על ידי פעולות. אז מתחילים מתנות כאלה. ואז יש כעניין קידושין. ואז יש, אני כבר אומר את הסוף, תכף נראה אותו. ואז יש קניין חופה. יש פה תהליך של תחנות, שכל אחת מהתחנות היא, וואו, היא תחנה. היא משמעותית מאוד. היא חזקה מאוד. אני רוצה רגע פה ושואל אתכם. אם עכשיו הייתם שואלים את הרמח"ל, לפי דעתך, בהשוואה לרמב״ם, כשהתורה אמרה שיש קניין קידושין, מה עכשיו זה עשה? הקידושין הם עכשיו העיקר וכל הנהגת אישות הזאת שהייתה קודם, שרצה איש ואישה מכניסה לתוך ביתו, זה כאילו התבטא לגמרי וכולי, או שהסתכל על זה אחרת? איך, מה הרמח"ל היה אומר על החידוש של התורה בקידושין? למה עשו אותו? מה העניין בו?
קידושין זה שלב בקרבה, והשלב שבא אחרי זה למנהג האישות.
שימו לב, זה הבדל מהותי מאוד. הרמח"ל לא היה אומר כמו הרמב״ם, שעכשיו קידושין זה העיקר. ומה שהיה קודם זה היה כזה חיים ביחד, ועכשיו הקניין של הקידושין זה העיקר, ואחר כך זה מסיימים עם כניסה לחופה. הרמח"ל אומר לא, מה שהיה קודם הוא משמעותי מאוד והוא חשוב מאוד. מה התורה עשתה עכשיו? היא הוסיפה עוד שלב. זה לא שהשלב החדש הוא העיקר והוא יותר מהשלב מה שהיה קודם, אלא התורה פשוט הוסיפה עוד נדבך בתהליך, עוד קומה בתהליך התורה הוסיפה. ואדרבה, הכניסה לחופה היא נשארה הדבר המרכזי. זה קניין, זה הקניין הסופי. זה הקניין שממש הם חיים בו ביחד. אבל באה התורה ואמרה, רגע, אי אפשר ישר להתחיל לחיות ביחד. צריך לעשות תהליכים לפני כן, תהליך של התקשרות. איך עושים תהליך של התקשרות? יוצרים קניין נוסף. מה הקניין הנוסף? קניין קידושי. אחר כך הזכיר אליה, גמרא דנה, עוד משהו, מנהג השידוכין, מתנות, טוב, זה לא קניין, זה לא קניין, כן? הוא קורא לזה קניין שידוכין, זה לא באמת קניין, אבל זה טוב. כלומר, כל תהליך שמחבר בין בני הזוג ויוצר קרבה ביניהם, זה טוב. למה זה טוב? למה כל כך צריך את זה? למה זה כזה, מה זה כזה סיפור להתחתן? מה? כן, זה סיפור, התחתן, אה? פה יש יודעי דבר, הם יכולים לענות ממה שנקרא מידע אישי. אז כן, חברים, התשובה היא, זה סיפור להתחתן. למה? כי אומר הרמח"ל, אני אגיד אותו בעל פה, אבל אני אקרא אותו אולי תכף בפנים. אומר הרמח"ל, לא כל אחד נוטל את בת זוגו. הרי כתוב ש-40 יום לפני יצירת הוולד, בת פלוני אומרת בת פלוני לפלוני. נכון? כשאנחנו ילדים קטנים ככה בגיל הנוער, אנחנו אומרים, וואי, מעניין, מי זה הבת פלוני הזאת שלפני 40 יום הכריזו עליה שהיא שלי? איפה היא? כאילו, בוא, למה אני לא מוצא אותה? למה, מה זה כל הסיפור הזה? הקדוש ברוך הוא, בוא, תראה לי איפה היא ונסגור את העניינים, קדימה. מה אומר הרמח"ל, רוב האנשים לא נוטלים את בת זוגם המקורית. למה? כי מאז שהוחלט על זה בשמיים בשורש בריאת העולם ועד היום, עברו הרבה מים בירדן. והרבה עיכובים והרבה תהליכים העולם עבר. האדם הראשון חטא, ודור המבול, ודור הפלגה, ועם ישראל, וחטא העגל, ובית ראשון, ובית שני, וכל הדברים האלה שיבשו את כל התוכניות. עד כדי כך שהזוהר הזה שהתחדש לי השבוע, ממש לקראת השיעור, הזוהר מסביר למה קשה זיווגם כקריאת ים סוף. אז הזוהר אומר, תראו שנייה, אתם רואים במקור 9, כשבא ירידתן לעולם הזה, היא מפרשת את נשמות הזכרים מנשמות הנקבות, וכל אחת יורדת למקומה הראויה לה, ולאחר שהן נפרדות בעולם הזה, בעת הנישואים קשה לחבר אותן שתי הנשמות כבתחילה, כמו שהיו למעלה זוגות זוגות, לפי שאינם מתחברות בעולם הזה, רק לפי דרכי בני אדם ולפי מעשיהם, וגם לפעמים זה עשיר וזה עני, וזה בסוף העולם וזה בסופו השני, ועוד כמה קשיים כדי שיזדבגו יחד. יכול להיות שהיא בכלל נולדה 200 שנים לפניך, ואולי 200 שנים אחריך. כשאני רוצה להיות יותר בוטה, אז אני אומר, אולי היא בכלל מגולגלת עכשיו באיזה חתול. אנחנו לא יודעים, או באיזה אבן. כלומר, אני, סליחה, כאילו על זה. אבל כאילו, אתה אומר, אתה לא יודע איפה, למה? בגלל שהנשמות עברו תיקונים. אז יש נשמות שירדו פעמים נוספות, ויש נשמות שעשו את התיקון, ויש נשמות שצריכות להתגלגל פה ולהתגלגל שם. ולכן, אומרת הגמרא, אין מזווגים לאדם אישה, אלא לפי מעשיו. עכשיו, הרי כולם שואלים על הסתירה הזאת. פעם אחת אתה אומר, מה? 40 יום. פעם אחת אתה אומר, לפי מעשיו, אז תחליט. אז הגמרא, מה עונה? כאן ב... מה? זיווג ראשון? כאן בזיווג ראשון, כאן בזיווג שני. אז ההסבר על דרך הפשט, זה כאילו נישואים ראשונים ונישואים שניים. אבל המציאות היא שלא בכל הניסויים הראשונים באמת זה 40 יום לפני יצירת הוולד, אנחנו רואים את זה. אז לכן המקובלים אומרים שזה לא הסבר, ההסבר הוא כאן בזיווג אחד, כאן בשתיים. זאת אומרת, האם זה נשמה אחת או שתיים? נשמה אחת זה הנשמות האלה שנשארו במקור מהתוכנית האלוקית, נשארו ככה. כלומר, לא עברו שום עם כל ה... גלגולים של העולם עבר, הם לא פגע בהם, והם נשארו אחד. אז הם באמת פוגשים את אגב, גם אלה שלפעמים מישהו מספר לו איזה חבר, תקשיב, אהבה עם הבת ראשון, אתה לא מבין, ראיתי אותה, אמרתי, זאת תהיה אשתי, היא גם גראתה אותי, אמרה, זאת תהיה בעלי, וזה. גם הזוגות האלה צריכים לעבוד קשה כדי שהזוגיות שלהם תצליח. זאת אומרת, זה לא איזה... טוב, יאללה. אם אנחנו נשמה אחת, אז הכל טוב. בסוף העולם הזה, המציאות של העולם הזה, היא מאתגרת מאוד ומכריחה כל הזמן. אגב, סוגריים לגמרי, אבל קחו את זה טיפ, גם אלה שנשואים וגם אלה שעוד לא. שבוע היה לי פה שבת בוגרים, דיברתי איתם פה בקידוש, ועשינו איזשהו סבב של כמה הדברים, ואחד הדברים היה בנושא של המשפחה, ואחד חבל הזמן, אחד אומר, חבר'ה, תקשיבו, אני ואשתי, לא הרבה זמן אחרי החתונה, ברוך השם, אין לנו שום בעיות, לא היה לנו שום בעיות, ואין לנו שום בעיות, אנחנו הולכים לייעוץ זוגי, ייעוץ נישואין, באופן קבוע, לחיזוק של הקשר הזוגי. הוא אמר, ברוך השם, הכל טוב, אל תדאגו, זה לא שיש איזו בעיה, ואז הלכנו ליועץ, שיפתור לנו את הבעיה. אנחנו הולכים, מחתחילה. למה? כי אנחנו מבינים שזה חתיכת אתגר, לחבר... כל הזמן אנחנו עסוקים וזה וזה, לראות איך אנחנו עושים את זה טוב. זה הולך לזה. מאוד שמחתי שהוא אמר את זה ככה, מישהו מהחבר'ה אמר את זה. שככה אחרים יחשבו על הרעיון. זה למה אני אומר את זה פה? כי קל וחומר, מה החלק השני של הגמרא? הם מזווגים לו לאדם אישה, אלא לפי מעשיו. זיווג שני, מה זה זיווג שני? שתי נשמות. קריאת ים סוף. זה לא הנשמות המקוריות. זה נשמות שעכשיו מתחברות. הרמח"ל אומר, איך יעשה להם בית? תראו ברמח"ל, בפסקה השנייה שמה. הנה כתוב, אלוקים יחושים וחידים ביתה, והוא סוד גדול. כי הנה ידענו, לא כל אחד נוטל את בת זוגו. ואם כן, ודאי הנשמות משורשים חלוקים. איך התחברו? וואו. איך התחברו? זה לא הנשמה ההיא, זה. אך סוד העניין. מלבד השורש של הנשמות, יש להם בית בסוד מבית אביך, המפורש ברא ממנה פרשת תצא. וביות שני נשמות ראויות להתחבר, לצורך בחינת תיקון אחד, יבנה להם בית חדש, כי הוא עומד להתחדש לפי הצורך במלכות, ויעש להם בתים. והוא דבר שיכול להתחדש אפילו שלא כסדר הנמצא במאורות. ולכן בית חדש ימציא ברוך הוא לנשמות האלה. ובבחינת בית זה נמצא חיבור ביניהם. כלומר, צריך לעבוד קשה, בוא נתחיל לחזור לעניין שלנו, צריך לעבוד קשה כדי לחבר שתי נשמות לבנות בית. כי לא כל אחד ורובם לא נוטלים את בת זוגם. אז איך עושים עבודה קשה? היא מתחילה כבר לפני הנישואים, והיא כמובן ממשיכה אחרי הנישואים. ואיך היא מתחילה לפני הנישואים? בתהליך של דבר ראשון, היה תמיד מאז ומעולם כניסה לביתו. היה את זה עוד לפני מתן תורה. אבל גם כשזה היה לפני מתן תורה, לא היה הלכות אז, אז אתה לא יכול להגדיר את זה שזה הלכה. אבל גם כשזה היה לפני מתן תורה, הרמח"ל רואה את זה כדין, לא כאיזה הנהגת אישות כזאת, אלא זה היה קרבה. הם נכנסו לבית אחד ויצרו ביניהם חיים משותפים. באה התורה ואמרה, לא, זה לא מספיק. בוא נעשה עוד קניין לפני, כדי שיהיה תהליך שיקרב אותה. נעשה קניין קידושין. והם כבר יהיו מחוברים, אבל עוד לא לגמרי, היא תישאר בבית זה, והוא יעשה שם, אבל הם כבר יותר, והם כבר... ועכשיו הם עוברים לשלב הבא. אמרנו, יש גם את הקניין שידוחים, אז זה הרמח"ל נשאל. מנהג הקניין בשידוחים, הוא אומר, אם תעשו את זה לא בתומה, אלא בקדושה, זה מצוין. שלח מתנות, אבל תשימו לב, לגדרי ייחוד, תשימו לב שזה לא חלילה, אתם לא מגיעים לאיסור נגיעה, זה, אתם לא מגיעים לדברים, אתם רק, זה רק עוזר, זה רק מחזק. אם זה בדיבור או במתנות, או לא משנה במה, אתם מחזקים. ואז עוד מחזקים, ואז מחליטים להתחתן, ואז עושים, ואז יש את הקידושין ממש, ואז יש את הכניסה לבית אחד, וממשיכים לעבוד. אז אם נחזור עד כאן, בסדר? כאילו, שני הכיוונים, מבחינה רוחנית, אם אפשר לומר, אמרנו כיוון אחד, סכם אותו, כיוון אחד נקרא לזה הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מה שהיה לפני היה ככה, הנהגת אישות כזאת, באה התורה ואמרה, קניין קידושין, זה הקניין העיקרי, זה הקניין המרכזי, והסתיך לי לעולם, והמערל שאומר שמי שבא לנערה מאורסה, זה חמור מאוד, כי זה אחרי האירוסין, אחרי האירוסין זה יותר חמור מאחרי הנישואין, כל זה אומר בעצם, קניין הקידושין הוא העיקרי, והחופה היא חיים, היא הנהגת אישות שגומרת. והתפיסה השנייה של הרמח"ל, של הרמח"ל, בלתי מערל רמח"ל, אומר הרמח"ל, לא, יש פה, כל שלב עומד לעצמו, והוא עומד, והוא קניין, הוא חוליה בחיבור, הוא לא איזה הנהגת אישות כזאת של חיבור, אלא זה חוליה בחיבור ממש. ויש חוליה של חופה, ויש חוליה נוספת שהתורה חידשה של קניין קידושין. ואם כן, אם אנחנו חוזרים לעניין שלנו, אז אמרנו, דוגמה לתורת ארץ ישראל. התחלנו מהשאלה, מה המחלוקת בין רבונה לרבה. ואז עברנו לאחרונים שהסבירו, אמרו, לפי רבה, זה הנהגת אישות. אם זה הנהגת אישות, אז הקל וחומר הזה הוא לא, הוא לא, הוא לא נכון. אומר רבה, מה, כלום חופה גומרת, אלא על ידי כסף. אז עכשיו אתה רוצה שהיא תעשה את הקניין הראשוני? כל הכוח שלה לגמור, זה בגלל שהיא גומרת, היא רק... מסיימת משהו, היא רק עושה הנהגת אישות סופית כזאת של חיים. אבל מה היה הדבר העיקרי? מה הדבר העיקרי שיצר ביניהם את הזה? הקידושין. קידושין הוא הדבר העיקרי. החופה רק היא כזה דבר קל שיש לו את הכוח לסיים ולחיות ביחד ולסיים את התהליך. אבל ליצור את התהליך? זה לא יכול ליצור את התהליך. אבל רבונה אומר לא. רבונה אומר... הפוך, רבונה אומר, עכשיו גם אם נסתכל עכשיו על הכל בחומר של רבונה מההתחלה, הוא אומר רבונה, ומה הכסף, תראו את ההתחלה של הגמרא, ומה הכסף שאינו מאכיל בתרומה קונה, חופה שמאכלת בתרומה, אינו דין שתקנה, רבונה יודע שכסף מדאורייתא פועל, ורבנן גזרו שהוא לא יפעל, שהיא לא תאכל בתרומה, הוא יודע את זה, ובגלל זה הוא עושה את הכל בחומר כדי להגיד לך, אתה רואה שקניין כסף יש לו משהו שהוא יותר חלש הוא יותר חלש מחופה. הקניין העיקרי הוא דווקא חופה. קניין הכסף שהוא עושה את הקידושין, הוא יותר חלש מקניין חופה. איך אני רואה שהוא יותר חלש? מכמה כיוונים. דבר ראשון, אתם זוכרים שרבונה אמר בהמשך הגמרא, שכסף באישות, מי הלא אשכחן בעל כורחה? הרי אמרנו, הרי ניסינו לדחות את רבונה, ואמרנו, הלימוד הרי היה כסף, שטר וביאה, קונים באלמה וקונים כאן, אף אני אביא חופה. והגמרא דחתה את זה ואמרה, לא, הם קונים בעל כורחה. אומר רבונה, כסף באישות לא מצאנו בעל כורחה. אין כסף באישות שפועל בעל כורחה. כסף בעמה עברייה פועל, אבל לא באישות. זאת אומרת, קניין כסף חלש. איך אני עוד רואה שקניין כסף חלש? חכמים גזרו שהוא לא יאכיל בתרומה. נכון, מהתורה מאכילים, אבל חכמים באו ואמרו, למרות שהתורה אמרה שהוא מאכיל בתרומה, באו חכמים ואמרו שמה? שהוא לא יאכיל בתרומה. טוב, אז שאלו על רבונה, אז אומר, אוקיי, ואז הוא מביא את הלימוד הסופי שלו, ומה כסף שאינו גומר קונה, חופה שגומרת אינו דין שתקנה. אז עכשיו זה מובן מאוד. ומה כסף שאינו גומר? בסוף הגמרא, ומה כסף שאינו גומר אחר כסף? אבל הוא עושה את הקניין הראשון, חופה שיש לה כוח לעשות את מה? את הקניין השני. כי חופה היא בעצם הדבר העיקרי. שוב, אני מזכיר עכשיו את ההסתכלות הרוחנית. ההסתכלות הרוחנית של הגישה של רבה, שהיא כאילו כמו הרמב״ם, היא אומרת, לא, חופה היא דבר קל, חופה היא לא הדבר העיקרי, הקידושין זה הדבר העיקרי, זה החידוש של מתן תורה, הקידושין. חופה היא גומרת, היא כזה סיימת רק. אומר רבונה, לפי הרמח"ל, כנראה, אומר רבונה, לא, חופה, מה זה? חופה זה, 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 זה קניין מאוד חזק, זה, זה, זה אפר, זה הקניין שהיה תמיד, זה הקניין הראשוני, זה הקניין המשמעותי, הוא מכניס לתוך חיים משותפים. התורה חידשה, קניין נוסף, היא אמרה לפני כן שיהיה עוד משהו. אז מה, ומה הכסף שהוא לא גומר אחרי כסף? אין לו כוח לעשות את האקט השני, את האקט העיקרי, את האקט המשמעותי של הקניין, של הכניסה לביתו, והוא פועל את הקניין הראשון, אז חופה, שיש לה כוח לעשות את הקניין השני, שהיא זאת שמתחילה את ה... לא רק מתחילה את החיים המשותפים, אלא זה הקניין ש... ש, ש, שגומר את, את העניין של... אז לא יהיה לו כוח לעשות את ההתחלה? לעשות את הקניין הראשון? הרי הקניין הראשון, צורך העניין, הוא יותר חלש מהקניין השני. הוא בא אחריו. החופה הייתה קודם. החופה הגיעה אחריו. מה? בסדר? שומעים? לכן אני חוזר למה שפתחתי בהתחלה על, על, על תורת ארץ ישראל, ש, שבאמת בלימוד ישיבתי רגיל, וזה מאוד יפה, וזה באמת, גם מאוד אמיתי, אני חושב, כן? מה שאומרים פה האחרונים, חקירה לגמרי נכונה, האם זה מציאות או דין? האם חופה היא קניין, או שחיפה היא, כמו שהוא הגדיר את זה, הנהגת אישות, כל אחד מגדיר את זה אחרת. אבל זה לא קניין, אלא זה מין... סיום, היה קניין, הקניין עשה את העיקר, והחופה גומרת כזה, מסיימת. זה הסבר נפלא, יפה, מובן, מסביר את הגמרא, מצוין. אבל כשאתה בא לשאול, רגע, אבל זה מאיפה בא? כאילו, מאיפה ההסתכלות על חופה, האם היא קניין, או שהיא הנהגת אישות? מאיפה זה מגיע? פה, כשאתה רואה את המקורות האלה, זה ממש מסביר. כי זה ממש, אתה הולך ממש לשורש, מסתכל על מתן תורה, ושואל מה בעצם קרה פה, ואז אתה רואה את, את ההבדלים. הרמב״ם, הרציונליסט והמציאותי, הוא אומר, לא, היה חיים משותפים, הם חיו ביחד, באה התורה ואמרה, לא, עכשיו יהיה קניין, כי כך יש אישה, יקנה אותה בכסף, בשטר, זה, ועכשיו זה קניין קידושים, ורסתיך לי לעולם, וזה הדבר העיקרי, והחופה היא גומרת. מצוין, יש גישה כזאת, ורבא סובר ככה, ובגמרא מי שפורך את הקו החומר של רבונה סובר ככה, מוראים גדולים וחשובים שלא חלילה, אנחנו מדברים על זה הרבה פעמים, על המהות של הקידושין, זה דבר באמת גדול. צד שני, בא הרמח"ל, וגם הוא מביא מקור בזוהר, וכמו שראינו פה עוד מקור בזוהר, על ההבנה האחרת בסיפור הזה של הקניינים השונים, התהליך השונה שיש פה, קניין קידושין אחד, אחר כך קניין חופה, ואפילו הוא מביא קניין מנהג בשיתוחין, כאילו עוד סוג של קניין, לא קניין הלכתי כמו אלה, אבל איזשהו משהו שהיה נהוג וגם היה מחייב, סוג שמחייב כזה, היה לו משהו משמעותי. והרמח"ל אומר, כן, צריך את כולם, כל אחד כזה הוא אבן רצינית, היא לא גומרת, היא פועלת. החופה היא פועלת, החופה היא עושה. וגם לפני מתן תורה היא עשתה, רק לפני מתן תורה, עוד לא היה תורה, אז אי אפשר היה להגדיר אותה ככה. אבל עכשיו שניתנה תורה, החידוש של התורה הוא לעשות קניין נוסף. לא לבטל את הקניין הקודם, ולא להחליש אותו, אלא להפר, להגיד, הוא כבר קיים. הוא כבר קיים, ועכשיו שניתנה תורה, אז הוא הופך להיות עוד יותר משמעותי. כי עכשיו הוא כבר לא רק איזה הנהגת חיים, כי התחילה תורה, והתחילה תורה, אז הנהגת החיים הזאת הופכת להיות... הופכת להיות מעשה קניין, הופכת להיות מעשה משמעותי, אבל זה לא מספיק, צריך לעשות עוד משהו לפני, וזה הקניין קידושי. וזה כדי שהנשמות הרחוקות האלה, אחת מהשנייה, לכאורה, יתקרבו על פי מעשיהם, מזווגים לו לאדם, על פי מעשיו, אז הוא ראוי לה והיא ראויה לו, שניהם עשו הרבה שנים עבודת מידות ועבודה אישית, ועכשיו הם מתחברים ביחד, ועדיין הם צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה, כי זה לא בת זוגו, אז הוא צריך לעבוד, והוא יכול, הרמח"ל אומר, אם יבנו בית אחד, אם יבנו בית מצוין, הכל יהיה טוב, אבל שיהיו מוכנים לעבודה, החל מהשלב של הדייטים, ועד השלבים הבאים לאחר מכן, של ממש של ה... של הקידושין והנישואין, שהיום הם קוראים באותו יום, אז לא חווים את הדבר הזה, את התהליך הזה של מעבר משלב לשלב, עובר 10 דקות וכבר אנחנו בחופה, מהקידושין אנחנו בחופה, אבל בסדר, אבל את הרעיון אנחנו מבינים ש... בסדר, שאלות, משהו, הערות, משהו, כן.
כן,
זה כבר דנים פה המפרשים, אבל כן, החופה היא כל כך חזקה שהיא יכולה לפעול הכל. אתה כאילו אומר, רגע, אז לפי הרמח"ל צריך את התהליך של השלבים, מה זה? בסדר, החופה, לכן אמרתי, החופה היא כל כך חזקה, שכאילו בכלל מתי מענה, כן? יש לה את הכוח כאילו בפעולה האחת שלה, היא יכולה לכלול את שני הדברים ביחד בגלל החוזק של הפעולה הזאת. אדרבה, זה מראה כמה הפעולה הזאת היא חזקה. שנכון שהתורה אמרה שצריך להוסיף עוד שלב קודם, אבל הפעולה הזאת, אבל גם התורה אמרה, לפי רב הונא, על ידי הלימוד הזה בקל וחומר, מה מצינו על זה, גם התורה אמרה שבוודאי החופה עצמה יכולה לפעול את הכל. היא יכולה לפעול את הכל בתור קניין, להתחיל מקניין, והיא יכולה גם, אפשר לעשות גם קניין אחר, ואז לעשות את החופה כקניין 2, כקניין נוסף, אבל מרכזי. מה לוקחים מהשיעור? אני הולך בדרכו של הרב בניי.